גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם ולכן, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר ומופיע גם בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם. פרק 325, בשעה הקרובה נספר על מחקר בתחום קצירת זרע כחלק משימור זיכרון המת, על הכלכלה הכחולה, איפה נולדה ולמה היא משמשת, ויצירה של מחקר שימושי במהלך מלחמה, כל אלו בפרק הזה. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות, אלטון ג'ון כתב אותו ולאו רוצ'ס מנגן. האם הגברים הישראלים מסכימים להשאיר צאצאים אחרי מקרה של מוות פתאומי באירוע צבאי או ביטחוני?
האם אתה מסכים שבמקרה של מוות בלתי צפוי שלך, הורים שלך ישתמשו בזרע שלך כדי להביא ילד לעולם ויהפכו לסבא וסבתא של הילד שלך?
Okay.
לשאלה הזאת מתנגדים 47% מהגברים שיש להם הורים בחיים.
עוד פתרונות לייעול משאבים בתחום של כלכלה כחולה.
טורבינות רוח. כי נכון שהתחום הזה הוא פחות רלוונטי לישראל, יחד עם זאת, אנחנו היום פה במרכז הלאומי לכלכלה כחולה מחפשים הרבה טכנולוגיות בתחום הזה.
מחקר עמדות בתקופת לחימה. איך עושים אותו?
שדה המחקר הזמין, מבחינתי, אוכלוסיית המחקר היו כל הקולות שהושמעו במדיה החברתית, סרטונים, כתבות פורמליות בפלטפורמות של חדשות. את כל הדבר הזה פשוט ליקטתי ב-15 יום הראשונים מאז הטבח, וליקטתי את זה לתוך קבוצת וואטסאפ שבניתי עם עצמי ועם אותו קולגה דוקטור ניר רוזמן, ופשוט העמסנו לתוך הקבוצה הזאת כל התבטאות, כל סרטון שאיתרנו.
שלום לדוקטור בלה סביצקי, אפידמיולוגית מהמכללה האקדמית אשקלון, שלום לך.
שלום רמי יקר.
והמחקר שלך הוא בעקבות אסון שפקד את המשפחה, הבן שלך יוני סביצקי נהרג בחרבות ברזל, הוא היה לוחם בחטיבת הקומנדו, ואתם נתקלתם בבעיה שעניינה קצירת זרע מהבן. מה קרה שם ככה בקצרה?
בקצרה, קרב על מוצב כיסופים שבו בן שלי השתתף ונפל. הקרב נמשך כשבע שעות והסתיים בשביעי לאוקטובר סביב 20:00.
ואז הביאו את הגופה בסופו של דבר לשורה, שם עליהם אוספים גופות.
נכון, בקרב הזה נפלו שלושה בנים, בן שלי ביניהם, הוא היה מזוהה על ידי חיילים, על ידי חברים שלו בשטח. הביאו את גופתו לשורה, היה שם סדר לוגיסטי לא
בהתחלה,
קטן.
בהתחלה היה שם בלגן.
כן, במקום 50 גופות ביום הם קיבלו באותו יום יותר מ-1,000. גופתו התערבבה עם גופות בלתי מזוהות, וזיהוי התחיל מחדש.
ואחרי שזיהו את הגופה כמה, אחרי כמה?
אחרי 48 שעות זיהוי הסתיים.
זה לא מצב שבו אפשר לקצור כבר זרע.
נכון, ואנחנו לא ידענו שהוא לא בין החיים כבר יומיים, ולכן כאשר קציני מודיעין צלצלו לנו בדלת בתשיעי לאוקטובר ב-20:30 בערב, ואני דרשתי את קצירת הזרע מגופתו. אני לא ידעתי שהוא כבר יומיים לא בין החיים.
ואז הבנת כבר מיד שזה בלתי אפשרי?
אני לא ידעתי שזה בלתי אפשרי, כי לא ידעתי מתי הוא נפל. לקצינים גם לא היה מושג. הם רק באו להודיע שבן נפל. לא ידעו לא איפה ולא מתי.
תראי, לכן... התברר לך בסוף שזה לא אפשרי. נכון? שזה לא אפשרי לקחת זרע מהאשכים שלו או מהגוף שלו כדי לייצר דור נוסף.
לא, הם לקחו, לקח להם עוד יום להתארגן, והם לקחו את הזרע. עבר כבר 70 שעות מאז שהוא מת בעצם, ולא נמצא בדגימה זרע חי. בעצם זרע חי הוא המדד ליכולת של אותו זרע, בסופו של דבר להפרות את הביצית בעתיד. ולכן דגימה נלקחה, אבל יותר מדי מאוחר, ולא את השמישה אפשר להגיד.
לפני שניגש למחקר עצמו, יש לכם עוד... עוד ילדים או משהו כזה, או שאתם יכולים?
יש לי בת, לינה, בת 24.
Okay.
היא היום סטודנטית באוניברסיטה העברית.
ועוד עובדת, בן?
לא, רק בת.
זאת אומרת, יש סיכוי לנכדים שיהיו בריאים?
כמובן שיש סיכוי, יחד עם זאת אנחנו עם בעלי לא רוצים להלחיץ את לינה, בגלל שהאח שלה נפל, לא צריכה עכשיו.
ברור. זה מצב שמאוד מאוד בעייתי למשפחה שבאים אליה ואומרים לה, תראו, אסון, ועכשיו צריך להתחיל לטפל בגופה מהרבה מאוד היבטים. יש את היבט הקבורה, יש את היבט הזיכרון, יש את היבט הלוויה וכל מה שקשור בזה, ויש גם את ההיבט הזה של גם תרומת איברים, לא כולם, אבל חלק מהם, ואת ההיבט הזה של ההמשכיות. לאיזה מהדברים האלה את ניגשת לחקור?
בעצם כאשר ישבתי בוועדות בריאות בכנסת, ששם התקיים דיון בחוק ההמשכיות, בעצם שמעתי שלקובעי מדיניות אין מושג בכלל מה גברים חושבים, גברים עצמם חושבים על המשכיות לאחר המוות.
Okay.
יש מין קונספציה שכל גבר מעוניין בהמשכיות גנטית שלו, לא משנה מה, גם אחרי מותו. והקונספציה הזאת היא לא נבדקה בישראל. יש מחקר אחד שבדק את זה בקרב גברים לפני טיפולים כימותרפיים.
מתי זה היה?
לפני כמה שנים, אבל גברים שהם חולי סרטן ונמצאים לפני טיפולים, זה לא מתגם מייצג עבור גברים צעירים שהם מתגייסים. ומחקרים דומים נערכו בעולם לפני זה, בסין, בארצות הברית, אבל אי אפשר להשליך מהם על ישראל, כי הבדלים תרבותיים הם מאוד משמעותיים. ולכן יש צורך לשאול את הגברים הישראלים.
אז המחקר שלך נולד כדי לבדוק עמדות של גברים?
כלפי נטילת זרע לאחר המוות.
זה הרקע שלו?
כן, הרקע הוא נולד מתוך זה שנכון להיום, מאז 7 לאוקטובר, נלקחו בישראל 142 נטילות זרע מחללי מלחמה. איך זה מתבצע? קציני העיר מגיעים היום למשפחה, מודיעים שהבן נפל, ובאותו מעמד מציעים למשפחה את נטילת זרע.
אוקיי.
במעמד הזה קיים גם צורך להסביר מה זה, כי זה לא תרומת זרע רגילה, זה תהליך מיוחד, ויש צורך בהסבר רפואי לא פשוט. לא ברור עד כמה במפגש הזה, ההורים שכרגע קיבלו בשורה כל כך קשה, מסוגלים לקלוט את ההסבר, ועד כמה מודיעים שהם בכלל לא מתחום הרפואה, יודעים לתת את ההסבר הזה גם.
אז נתנו את המעטפת היותר רחבה של הרקע. שאלת מחקר לא יכולה, אני חושב, להיות האם אתה מסכים, כן או לא. נדמה לי. מה את הצבת כשאלת מחקר?
אנחנו עם השותפה שלי, אקדמית וחברה, דוקטור רחל שוורצור, החלטנו לעשות מחקר מאוד מאוד רחב. יש שם גם קטעים שאנחנו מבקשים מגברים להסביר את עמדתם, ויש שם טקסטים, מלל מאוד מאוד מרתק, שאני גם קוראת, אבל כרגע אני אתן לך את הסיכומים המספריים.
רגע, שנייה, לפני הסיכום המספרי. שאלת המחקר, אמרתי לך מקודם, זה דבר שמאוד חשוב, כי משם הכל מתחיל בעצם. זה לא עניין של כן או לא. נדמה לי שיש תחום אפור מאוד מאוד רחב באמצע.
נכון. אנחנו בעצם רוצים לבדוק כמה דברים. דבר אחד, האם מה שמתבצע היום, כלומר שנטילה מתבצעת בעקבות בקשה של ההורים לרוב, יש כמה מקרים שלפי בקשת בת זוג, אבל לרוב מי שמבקש אלה ההורים. האם בעצם גברים מסכימים בכלל לזה שהורים יבקשו את נטילת זרע אחרי מותם, ויפעלו כדי להשיג להם נכד, כאשר הבן כבר לא בן החיים. השאלה הנוספת, האם בת זוג...
סליחה רגע, בלה, זה די מתחבר גם לעובדה שחלק מההורים נדרשים לחתום על הצהרה שהם מסכימים לילד להיות, או לבן שלהם, להיות, או לבת, להיות ביחידה קרבית, כי זה מסכן בין היתר, בעיקר אם זה משפחה שכולה פעם אחת, או אם זה משפחה עם בן יחיד או בת יחידה פעם שנייה, ויש בוודאי עוד סיבות אחרות.
כן.
נכון, את מכירה בוודאי את ה...
כן,
אז בוודאי. את אומרת, אז יאללה, אם זה ככה, אז כבר שיחתמו על הצהרה שהם מסכימים לתרומת זרע?
אני חושבת שצריך לשחרר את המשפחה, את ההורים ואת הבת זוג מההחלטה ברגע כל כך קשה ותחת לחץ של זמן שהם כרגע נאלצים לקבל, לקצור זרע או לא לקצור, ולעשות את זה לפי צוואה של אותו גבר עצמו, שיש אפשרות לאסוף את הדעות של הגברים בשרשרת החיול.
כמו כרטיס אדי כזה.
בדיוק, ולפני כניסה למילואים. לצבא יש אפליקציה מאוד נוחה, אפשר פשוט לשאול את הגברים את השאלות האלה, ואם חס וחלילה מישהו נופל בקרב או בנסיבות אחרות בזמן השירות הצבאי, ישר לקחת את הגופה לקצרה ולא להתחיל את כל התהליך מבית משפחה, להטיל עליהם את ההחלטה הזאת ברגע כל כך קשה ולהתעכב בדרך. אני רק רוצה להזכיר כמה העיכוב בדרך הרג את הסיכוי להמשכיות של יונתן, של בן שלי.
תגידי...
ולכן השאלה הראשונה, האם גברים בכלל מסכימים שההורים יבקשו נטילת זרע? האם בת זוג בינתן ויש להם בת זוג מסכימה?
שנייה רק רגע ברשותך. אני רוצה קודם כל לבנות את שדה המחקר ולהציג את הדרך שבה אתם עושים אותו. השדה המחקר הוא הורים וחיילים, והם מועמדים לשירות ביטחון?
לא, שדה מחקר זה גברים ישראלים בגילאים 18 עד 50, שזה הגילאים שבהם משרתים בצבא או הולכים למילואים.
איפה ההורים?
את ההורים אנחנו לא שואלים, אנחנו רוצים לדעת האם גבר עצמו מעוניין בהמשכיות שלו אחרי המוות שלו.
ומה זה שאלונים, רעיונות, איך זה עובד?
אנחנו הרכבנו בעצם שאלון, שהפכנו אותו לשאלון אינטרנטי, קישור פשוט שאפשר לפתוח אותו מטלפון נייד או ממחשב, למלא המילוי לוקח כ-10 דקות, וכל התשובות מגיעות לגוגל פורמס, ואחר כך אפשר פשוט להפיק מזה קובץ אקסל, ואני מאבדת את הנתונים בתוכנה שנקראת SPSS.
אני עדיין עושה את הבילדאפ של המתח באירוע, לפני שניגש לתוצאות של המחקר הזה. הרבה מאוד, גם בגילאים שציינת, הם חלק מהם גם מילואימניקים ובעיקר הורים, ובכל זאת את אומרת, אנחנו לא הלכנו באופן ספציפי להורים, ולא הלכנו באופן ספציפי למועמדים לשירות ביטחון. למה?
בגלל שחוק ההמשכיות שהתקדם בכנסת אמור לחול על כולם, גם על אזרחים וגם על חיילים. אני אישית חושבת שזה לא נכון, וחיילים הם אוכלוסייה מיוחדת.
רגע, אתם הלכתם רק לפי חוק ההמשכיות? זאת אומרת, לפי המנגנון שלו?
אנחנו כמובן שאלנו את השאלה לגבי שירות מילואים ושירות צבאי. יש לנו ייצוג מאוד יפה במדגם שלנו של גברים שלקחו חלק פעיל בתפקיד קרבי במלחמה הנוכחית. 35% מהמדגם השתתפו במלחמה הנוכחית בתפקיד קרבי, כ-20% השתתפו בתפקיד לא קרבי, אבל היו שם גם אוכלוסייה של גברים שלא השתתפו במלחמה הנוכחית, אבל חלק מהם משרתים במילואים.
תראי, צריך לעשות מחקר שכזה מהסיבה שבישראל, אני מניח, וגם סיפרת לי, אין ממש תשתית להחזיק סוג של כל כך הרבה תאי זרע בשימור איך נקרא לזה? פרטני, נכון?
בישיבות של ועדת הבריאות בכנסת היה מנהל בנק הזרע של אסף הרופא, והוא אמר שתשתית שקיימת היום לישראל לשימור זרע, היא לא מספקת כדי לשמור כל כך הרבה זרע. נניח וכל מי שמתגייס ירצה היום להגיע ולתרום זרע ולשמר אותו לפני גיוס, פשוט התשתית לא תעמוד גם בעומס של 1% מהמעוניינים, עד כדי כך אין מספיק תשתית לזה.
אז עכשיו בואי ניגש לתוצאות ואחר כך נראה איך מנתחים אותן כדי לייצר את המסקנות הנכונות. אוקיי, כמה שאלות קודם כל?
היה שאלון דמוגרפי די מעמיק, כי רצינו גם לבדוק האם אותו גבר נשוי בעצמו, האם יש לו ילדים ביולוגיים, מה רמת דתיות שלו.
כמה ענו על השאלון?
יש לנו 600 גברים, יצא מתגם דווקא מאוד מייצג, מייצג עבור אוכלוסייה של גברים ישראלים יהודים לא חרדים, כי מאוד מאוד קשה להשיג השתתפות של חרדים.
אבל גם חופשי כיפה וכאלה דתיים.
כן, מסורתיים, חרדים מעט, כי קשה לגשת אליהם בשאלונים אינטרנטיים.
שתיים, שלוש שאלות שמהן הסקתן מסקנות מהתוצאות שלהם.
אז הנה, יש שאלה למשל, האם אתה מעוניין שבמקרה של מוות בלתי צפוי שלך, בת זוג שלך, תשתמש בזרע שלך כדי להביא ילדים לעולם? את השאלה הזאת בחנתי רק בקרב גברים שאמרו שהם בזוגיות מחייבת. ולעומת הקונספציה שכל גבר מעוניין, קיבלנו נתון ש-37% מהגברים הם בעצם מתנגדים. באופן חד משמעי.
ורגע, ו-67%?
והיתר, כן. 49% מסכימים ו-14% לא ידעו להגדיר את עמדתם. אבל 37% התנגדו.
כן, 30 זה אחוז די גבוה.
נכון, זה רק מדגיש ש... צריך לשאול את הגברים עצמם לפני, כי לא כל אחד, אפילו כזה שיש לו בת זוג והם בזוגיות מחייבת, לא רוצה שבת זוג תמשיך בלעדיו להביא ילד לעולם. 37% לא רוצים. שאלה נוספת, האם אתה מסכים שבמקרה של מוות בלתי צפוי שלך, הורים שלך ישתמשו בזרע שלך כדי להביא ילד לעולם ויהפכו לסבא וסבתא של הילד שלך?
אוקיי.
לשאלה הזאת מתנגדים 47% מהגברים שיש להם הורים בחיים, כלומר...
זה ממש טורף את הקלפים של הקונספט של התפיסה.
נכון מאוד. ו-38% מסכימים ו-15% לא ידעו להגדיר את עמדתם. אבל עצם ההתנגדות הזאת היא מתארת את הסוגיה. עכשיו, אחר כך בחנתי את ההסתברות להסכמה. כלומר, מי הם אותם גברים שמסכימים? אז בעצם מלא מאפיינים לא נמצאו קשורים. למשל, מצב תעסוקתי, נטייה מינית, תפקיד במלחמת חרבות ברזל לא היו קשורים להסתברות להסכמה. מה כן?
תגידי, מישהו ניסה כאילו לעבוד עליכם ולהגיד לכם, זה לא ככה... או בואי נגיד, כמו שעושים בסקרים פוליטיים, הוא אמר כאילו הוא מסכים והוא לא מסכים או משהו כזה?
אין שום סיבה, השאלון היה אנונימי. וגם, אני אגיד לך את האמת, אני הייתי מופתעת. מאוד מאוד קשה להשיג הסכמה של גברים להשתתף בסקרים. ובטח ובטח קשה לגרום לגברים להביע את עצמם בצורה מילולית. וכאן כנראה שנושא מאוד תפס את הנפש. וגברים כתבו וכתבו המון. יש עוד מלל מאוד עשיר שקיים צורך לנתח, כאשר גברים מסבירים את עמדתם. מדוע הם לא רוצים שההורים יעשו את זה? מדוע הם לא רוצים?
אז המסקנות הסופיות הן?
עכשיו, רק רציתי לציין שבעצם מהמאפיינים שקשורים באופן חד משמעי, באופן מובהק סטטיסטי, לנטייה להסכים לתהליך, המאפיין הכי חשוב זה בעצם הרמת דתיות. במקום ראשון מבחינת ההסכמה ורצון לתת את האישור להורים או לבת זוג במקרה של המוות להמשיך את להמשיכיות גנטית היו חבר'ה מסורתיים.
Okay.
במקום שני חילוניים, וכמובן הגברים הדתיים במקום האחרון.
הם התנגדו? הם בעיקר התנגדו?
לא, התנגדות, אחוזי ההתנגדות היו גבוהים יותר בקרב הדתיים. לעומתם, בקרב החילוניים והמסורתיים, פי 3 ופי 4, הסתברות להסכמה הייתה גבוהה יותר.
אז אני אשאל אותך שאלה אחרונה.
כן.
על סמך הסקר, על סמך המחקר הזה, אם היום היו באים אלייך להגיד לך, תראי, בצער רב, אנחנו מודיעים שיוני נהרג במלחמה, היית הולכת ועושה את אותו תהליך שניסית לעשות?
אני אגיד לך את האמת, כשאני קוראת את המלל שגברים בגילו כותבים, אני מנסה להתחבר אל הקול של יונתן, מה הוא היה אומר. ומתוך המלל, באמת השיר שקראתי, אני חושבת שיונתן היה אומר את הדבר הבא. אני חושב שבאמת יהיה מאוד עצוב שילד יוולד ולא הכיר את האבא שלו. יחד עם זאת, אני אוהב את אמא שלי, אני סומך עליה. אני יודע שהיא תהיה כל כך שבורת לב, שאם זה יעשה לה טוב, אני אכתוב שאני מסכים לנטילת זרע מגופתי, כי זה ישמח את ההורים שלי, ובטוח לא יעשה נזק לילד, כי הם הורים מקסימים. עכשיו, אני רק חייבת לציין שהייתה שם עוד שאלה ששאלנו, מה גברים חושבים על אותו תשאול מקדים שאנחנו מנסים לקדם, שישאלו את הגברים לפני גיוס. 71% מהגברים כתבו שחובה לשאול את הגברים בשרשרת החיול לפני גיוס לסדיר לגבי הדבר הזה, ו-78% מהגברים חושבים שצריך לשאול לפני כל מילואים. זה היום לא מתבצע.
דוקטור בלה סביצקי, נאלץ להסתפק במה שאמרת עד עכשיו. תודה רבה לך.
תודה רבה לך, הייתה.
שלום להילה ארנרייך, מנכ"לית המרכז הלאומי לכלכלה כחולה ולחדשנות. שלום לך.
שלום.
תראי, אני מגרד בראש איך אני הולך על השאלה הראשונה, שהיא תהיה מאוד מאוד רצינית. אוקיי? מה זה כלכלה כחולה? כי אני לא באמת לא יודע.
מעולה, טוב ששאלת. זו נקודה מצוינת להתחיל איתה.
אני פשוט לא רוצה להגיד, למאזינים, תרדו מכל האסוציאציות שיש לכם. כלכלה כחולה זה משהו אחר. בואי ניגע בזה.
אוקיי, מצוין. אז כלכלה כחולה זו מדיניות שהתווה האיחוד האירופאי לפני כמעט עשור, שהמהות שלה זה ניהול משאבי הים באופן מקיים ומושכל, כך שישמר גם לדורות הבאים. להבדיל מ-Ocean Economy, ה-Blue Economy, מה שזה הכלכלה כחולה, בעצם מתמקד ביצירת מנועי צמיחה באופן מקיים ומושכל, ובעצם הכוונה לסקטורים מביוטכנולוגיה וחקלאות ימית, דרך קרבון ואנרגיה וווסט מנג'מנט והתפלה ונמלים וספנות.
כלומר, להחזיר את הים למצבו הטבעי.
זה עוד סטאט סקטור, אבל בעצם איך, בעצם לנהל את ה...
שלמה כתב על זה משפטים יפים, עד שינום הים מזעפו, לא נדע כמה זה עולה לנו.
בהחלט, אני... תראה, אני חושבת שזה סקטור מאוד מאוד חשוב, כל הנושא של ocean restoration או ocean monitoring. בעצם היום אנחנו מבינים את החשיבות של השמירה על הסביבה הימית ככלי שבעצם שומר עלינו. יש, אם תחשוב על זה, בהיבט של מדינת ישראל, למדינת ישראל יש תלות אקוטית במרחב הימי. המים שאנחנו שותים מגיעים מהים.
כן.
האנרגיה שאנחנו צורכים מגיעה מהים. התקשורת מנוהלת מהים. כל הכלכלה העולמית מנוהלת דרך הים. 99% מהסחורות מגיעות מהים. מעבר לזה שגם ברמה הגיאופוליטית אנחנו מדינת אי.
גם הגשם בא מהים בגדול.
אז אם תחשוב על זה, הים הוא זירה כל כך קריטית וחשובה, שמצד אחד אנחנו רוצים להבין כבני אדם איך למצוא פתרונות לאתגרים שקיימים היום בביתים של food security או ביטחון תזונתי וביטחון אנרגטי וביטחון תעסוקתי, אז אנחנו מסתכלים על הים ומחפשים איך אנחנו יכולים לפתח את התחומים האלה. אבל...
ואז זהו, ואז נשאר גם הצורך לעשות את זה בצורה נכונה, ואני נראה לי שלתוך המשבצת הזאת, הכלכלה הכחולה נכנסת. תראי, לפני שנתחיל, או לפני שנדבר בכלל על הכלכלה הכחולה, בואי ניקח איזושהי דוגמה. דוגמה מעשית. יש אפשרות לדבר על נושאים של מזון, יש אפשרות לדבר על נושאים של מרחב תנועתי, יש אפשרות לדבר על מזג אוויר, על אנרגיה. לאן את רוצה, מאיפה את רוצה לקחת אותנו?
אני חושבת שאנחנו נתמקד בשני התחומים הכי גדולים.
שנייה, אלא, בואי נתמקד קודם בדוגמה אחת, ברשותך. בסדר? אוקיי.
בסדר גמור. אז בואו ניקח את עולם האנרגיה.
אוקיי.
בסדר? כי זה נורא מעניין. תחום האנרגיה בים, ואני מתכוונת לא אויל אנד גז, אלא אויל אנד גז זה משהו רחב, זה לא בבלו אקונומי כל כך, במיקוד שלנו, אלא אני מתכוונת על הנושא של טורבינות רוח בים. אחד התחומים הכי צומחים היום בעולם, ואחד התחומים הכי צומחים בכלל בכלכלה כחולה. בסדר? כל הנושא של אופשור ווינד. עכשיו, זה משהו שהוא פחות מפותח בארץ.
מה זה פחות? אני עוד לא ראיתי מאודי טורבינה כזאת שוכבת על הים. אוקיי.
נכון. זה לא קורה בארץ, כי בארץ אין לזה התכנות כלכלית משמעותית, כי משטר הרוחות פה שונה. אנחנו בסוף מדינה שה-renewable energy שלה מבוסס על פאנלים סולאריים. אבל בעולם, תחום האנרגיה המתחדשת בים של טורבינות רוח, הוא אחד התחומים הצומחים בעולם, ובעצם העולם מבין שאנחנו יכולים, אם תחשוב על זה, רוב אוכלוסיית העולם יושבת בקרבת החוף. ואנחנו יכולים להשתמש בנדלן הזה שנמצא בים באופן מקיים ומושכל יותר, ולהשתמש בנתונים הטבעיים שיש לנו של רוח.
הייתי באיים הקנריים, ושם עדיין בונים הרבה מאוד טורבינות רוח קרוב לים.
נכון.
לזה את מתכוונת?
כן.
אוקיי. כי הטורבינות רוח... אני חשבתי שבתוך הים באיזושהי צורה.
הטורבינות רוח התחילו באזורים שבהם יש מים רדודים. בסדר? בכל מרכז צפון אירופה, סליחה, אנחנו רואים טורבינות רוח, כי יש שם תנאים טובים יותר מבחינת רוח ומבחינת תנאי הים. הים יחסית רדוד.
כן, אבל גם בישראל יש משטר רוחות שמגיע מהים באזורים די משמעותיים. וכלומר, יש לנו, תקני אותי אם אני טועה, 250 קילומטר חוף מבואות עזה עד ראש הנקרה. ואפשר היה לשים שם כמה טורבינות רוח לפחות בכמה מקומות ולייצר חשמל.
אפשר.
או שזה לא כלכלי.
זה לא, קודם כל יש פה בעיה של רגולציה, שאני לא, בכל זאת עסקתי ב-20 שנים האחרונות הרבה ברגולציה בים מדינת ישראל, אז אני לא רואה התכנות לזה, לא בהיבט הרגולטורי, וגם בהיבט הפרקטי או הכלכלי, אני לא רואה לזה התכנות גבוהה ברוב האזורים. אולי יש איזשהו אזור קטן ליד חיפה, ששם יש איזשהו משטר רוחות שמאפשר את זה.
תראי, את בחרת לדבר על זה, בגלל זה אני שואל.
אני אגיד למה, אני אגיד למה, כי זה נורא מעניין. כי נכון שהתחום הזה הוא פחות רלוונטי לישראל, יחד עם זאת, אנחנו היום פה במרכז הלאומי לכלכלה כחולה מחפשים הרבה טכנולוגיות בתחום הזה. למה? נכון.
רגע, בתחום אנרגיה או בתחום שטורבינות טורבינות רוח? אוקיי.
כן. ולמה זה נורא מעניין? כי בסוף אנחנו צריכים להסתכל, ישראל היא המקום הכי חשוב לנו, אבל בסוף סטארט-אפ הוא לא מסתכל על ישראל כשוק מרכזי, הוא מסתכל על העולם. ואנחנו כאן היום בישראל, ובטח במרכז הלאומי, רוצים לקדם כמה שיותר טכנולוגיות שיתנו פתרונות לכל התעשייה של ה-Renewable Energy. עכשיו, רק לאחרונה, בשנתיים האחרונות, אנחנו רואים את התחום הזה נפגע משמעותית, כי הסובסידיות שהיו ממדינות לממן את התחום הזה, ירדו בצורה משמעותית.
של אנרגיה כחולה?
של אנרגיה מתחדשת.
אוקיי.
והריביות עלו, מה שזה נתן איזושהי בעיה, זה גרם לאיזושהי בעיה מאוד משמעותית בתחום הזה. וכשיש לך בעיה בירידה בסובסידיות, ובעלייה של ריביות, ובעיות שקשורות להספקה ושרשרת ההספקה ועליית מחירים, יש לך בעיה תפעולית שפוגעת לך במודל העסקי.
כן, אבל
רגע, וזה המקום של טכנולוגיות להיכנס ולשפר את המודלים העסקיים. יש לנו חברה שנקראת First Airborne, חברה מצוינת, שהיא פיתחה בעצם טכנולוגיות לתחזוקה של טורבינות רוח. אם תחשב על זה, טורבינות רוח נמצאות תמיד בכל מיני אזורים רחוקים שאי אפשר להגיע אליהם בהרים גבוהים או בים.
כן.
ולטפל בתוך דבר כזה, בתחזוקה, קודם כל זה פוגע באפישנסי של ייצור האנרגיה. דבר שני, זה עלויות מאוד גבוהות. והם פיצחו בעצם טכנולוגיה שהיא זולה יותר עם רחפנים, שיודעת להגיע לטורבינות רוח האלה.
כן.
יש לנו טכנולוגיה כזאת שמתעסקת בשימוש בתשתיות קיימות של אנרגיה מתחדשת, והיא יודעת לשים איזשהו פוטו-קטליסט על אותה טורבינות רוח, ולא רק לייצר אנרגיה, אלא גם לנקות קרבון בו זמנית. כל הנושא הזה, נכון שהוא לא נמצא פה בישראל, אבל ישראל יכולה להיות שחקנית מאוד מאוד משמעותית בקידום של טכנולוגיות כאלה.
וכל זה קשור לכלכלה הכחולה, או לחדשנות הכחולה, או איך את קוראת לזה?
בלוטק.
בלוטק. אוקיי. מי היום מקדם את התחום הזה בישראל? חוץ מהילה ארנרייך? אני, תראי, אני מניח שזה מופיע בכל מיני עיתונים כלכליים וכאלה, אבל בגדול, זה, אני חושב שעצם העובדה שחברות, זה סטארט-אפ, זה מילה קצת קטנה מדי, אבל חברות צריכות לשים לב הרבה מאוד להיבטים של, של הגנת הסביבה ודברים כאלה כשנושבים בים, היה צריך לנפח יותר את לא נקרא לזה בלון, נקרא לזה כדור, ולהניע אותו, וזה לא קורה. אני מודה, שמעתי על הרבה דברים, על כלכלה כחולה, שמעתי בבואי לכאן, מה שנקרא.
מעולה, זה, אז קודם כל אני שמחה, כי זה אחד התפקידים שלנו בעצם, להעלות המודעות לתחום הזה. אני חייבת להגיד שאני מתעסקת כבר כמעט 17 שנים בים במדינת ישראל.
כן.
ולמדינת ישראל יש איזשהו...
ולא רק סאפ, כן? את לא עוסקת רק בסאפ, ועוד כל מיני דברים.
יש איזשהו עיוורון למרחב הימי ולחשיבות שלו. אם תחשוב על זה, במדינת ישראל יש בעצם צורך אקוטי במרחב הימי, אם זה מבחינת הכלכלה, בעצם נשענת על המרחב הימי, 99% מהסחורות מגיעות מהים.
כן. עכשיו תראי עוד דבר, כדי לפתח כאן איזשהו מוצר שהוא, כמו שאת אומרת, תחזוקה של טורבינות, טורבינות רוח, אז אתה, אוקיי, מסתכלים לא רק על הטורבינות שנמצאות ברמת הגולן, אלא גם במקומות אחרים. נתת דוגמת הקנרים, אבל יש בעוד, בוודאי בעוד, בעוד הרבה מאוד חופים, לא, ליד חופים בעולם. פה איפשהו צריך לראות היבטים של הצדקת השוק, שזה לא פה, כי אין כאן את הצרכים של זה. אז איך אתם עובדים בעצם?
תראה, כל חברות הסטארט-אפ...
אני כן. קודם אתנצל שאני מטיל ספק קצת ביכולות האלה, אבל נראה לי שזה חשוב לשאול. בסופו של דבר, אתם חברה ציבורית.
כן, אז אני אגיד, קודם כל, כל חברות הסטארט-אפ באשר הן, כשהן מסתכלות בסוף על קידום המוצר שלהם או הטכנולוגיה, הן לא מסתכלות על ישראל כשוק. ישראל זה שוק קטן, ולכן...
גם אם הוא קטן, הוא יכול להיות ניסיוני.
בהחלט, הוא יכול להיות ניסיוני.
פה אין איפה לעשות ניסיונות בתחום הזה כמעט.
לצערנו עדיין אין, יש, מדינת ישראל מקדמת עכשיו תמה לחדשנות בים, שנקראת תמה 13 ג', אבל היא עדיין לא מוכנה, ומה שקורה בעצם זה שאנחנו את חלק מהחברות הסטארט-אפ לוקחים לעשות ניסויים בחול. באזורים שהם כבר מוגדרים, עם שטחים לניסויים מסודרים.
העלית לי כמה רעיונות, אני מודה. אוקיי. הבנתי, אז אני מניח שהראייה היא הרבה יותר רחוקה, או בואי נגיד הרבה יותר מרחבית מאשר גבולות ישראל והסביבה הקרובה אליה. וכאן נילה, ברשותך, לפני שנמשיך, בואי נעשה הפסקה קצרה, הודעות, מוסיקה, דקה ונשוב לשיחה.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
תגידי, איזה טכנולוגיות כבר אתם בהרצה שלהן?
אז יש טכנולוגיות בתחום של חקלאות ימית שמתעסקות בכל מיני מערכות AI חכמות שמאפשרות בעצם דיוק של האכלה מדייקת, מה שנקרא. כל נושא של חוות גידול דגים, 60% מעלויות התפעול מגיעות בעצם מהאכלה של הדגים. אז יש לנו היום טכנולוגיות שמתעסקות במקורות חלבון חלופי.
אני מדברת על הפרשת חלה, כן?
לא, לא, לא. אולי זה מחר. אז גם...
חלבון חלופי, התחלת להגיד.
כן. אז בעצם אנחנו מחפשים פה, אנחנו מקודים בשתי... שתי טכנולוגיות מרכזיות. טכנולוגיה אחת שבעצם לוקחת כל מיני כלים כמו AI או Machine Learning ומאפשרת ניהול נכון יותר של האכלה של כלובי הדגים. וטכנולוגיות אחרות שאנחנו מסתכלים עליהן זה בעצם מקורות חלופיים לחלבון או ייעול של שרשרת האכלה בתוך דגים.
תשמעי, הילה, אמרת חוות דגים,
כן.
אמרת דגים, אמרת ים ישראלי. הים הישראלי, הדבר האחרון שאפשר להגיד עליו, למשל, שהוא נקי מכימיקלים.
כן.
אז אני מניח שגם בתחום הזה יש איזושהי בשורה.
כן.
איזה חיוך עשית. כן.
אני בוחרת את המילים פה. כן. תראה, התחום של החקלאות ימית היה הרבה יותר מפותח. בשנים האחרונות חלו תמורות, זאת אומרת, בהסתכלות הממשלתית. ואני חושבת שפה חלק מהתמורות זה בעצם להבין שה-added value שלנו הוא להביא את הטכנולוגיות בתחום הזה, בסדר? מדינת ישראל היא לא מדינה שעשירה בדגים, ורוב הדגים מיובאים מחול. בסוף אנחנו מסתכלים על הערכים המרכזיים שלנו. זה דבר אחד. דבר שני, חקלאות הימית עוברת תמורות בעשור האחרון, והיא עוברת מהים לחקלאות מים ליד הים, כן, במערכות
אני
סגורות.
אני רואה מה קורה באילת, אבל אני עדיין רוצה שתגידי משהו על ניקיון הים, משום שהוא לא משפיע רק על החקלאות הימית שנעשית שם, אלא גם על הצריכת מים, בין אם הם מותפלים ובין אם אנחנו הולכים להשתכשך בהם.
כן.
אוקיי.
טוב, כמובן שהמצב הזה הוא מאוד בעייתי בישראל, אבל דרך אגב הוא בעייתי בהרבה מקומות בעולם. הבעיה בים התיכון... שבים התיכון הכל קורה בעצימות הרבה יותר גבוהה מהעולם. אנחנו מה שמכונים hot spot פה. ולכן כל ההשפעות של התחממות, עליית מפלס פני הים וההתחממות של המים היא הרבה יותר גבוהה מהממוצע העולמי. כל הדבר הזה בסוף של טמפרטורות וכדומה, לרבות כל הזיהומים שמגיעים כאן מהתעשייה או מעולם הספנות, בעצם משפיעים על המים בכמה מובנים. גם כמובן מבחינת מקורות חלבון ודגים שדיברנו, גם מבחינת התפקיד הכי חשוב של הים, וזה בעצם... הים מהווה המערכת הכי חשובה בטבע לקליטה של פחמן. וברגע שאנחנו פוגעים במרחב הימי, אנחנו בעצם פוגעים בתפקיד שלו ובסיסטם לקיים את הדבר הזה, ואז מתחיל להיות הפרה של האיזון.
אנחנו חוטפים מיד מכת בומרנג.
כן.
אוקיי, אז בואי נראה, יש עוד איזה שהן טכנולוגיות שפותחו כאן לצורך שימוש ב... או, שמשתמשות במה שנקרא עקרונות הכלכלה הכחולה?
כן, בהחלט. יש לנו חברה שמתעסקת בחיפוש אחר מקורות חלבון חלופיים, שנקראת סיקרופ, מאוד מעניינת, שהיא יודעת לקחת פיטופלנקטון מהים, ובעצם להפוך אותו למקור חלבון. בשלב הראשוני תמיד מתחילים ממקורות חלבון לבעלי חיים, ואחר כך עוברים לבני אדם.
כן, כמו תמיד.
כמו תמיד, כן.
למרות שאת השחת אף אחד לא אוהב לאכול, גם אם מיליוני, לא, אלפי שנים כבר אוכלים את זה בעלי חיים, כן.
אז הם פיתחו טכנולוגיה בעצם לאסוף את הפיטופלנקטון באזורים שבהם יש הפרה. כי הפיטופלנקטון באזורים שבני האדם התערבו, בעצם אנחנו פגענו במערכת האקולוגית שם, ואז הם התפתחו והתפתחו, ומה שהחברה עושה זה לטפל באזורים שבהם צריך למנן את ההתפתחות שמה, אוספים את זה והופכים את זה למקורות חלבון חלופיים.
מה שנקרא green brownies.
כן.
בקרוב אצלכם. אילה, תראי, אנחנו על הקצה. ונאלץ לסיים כאן. אז תודה רבה לך. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard. And mostly what I need from you. I can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. ומרצה לקרימינולוגיה מהמכללה האקדמית אשקלון. שלום לך.
שלום רמי.
המחקר שלך נוגע ליחסים שבין ערביי ישראל ליהודי ישראל. ואם אני מחפש את הבלונים שעליו הוא יושב, את הבלונים לא מבחינת האובי של הקליפה שלהם, אלא יותר הנקודות שבהן הדבר הזה מתנפח, זה סביב אירועים אלימים שמתרחשים כאן, איך נקרא לזה, היה לנו בצוק איתן, היה לנו בשומר חומות, התחיל איזה משהו גם במעלות השחר, ופתאום בחרבות ברזל, חרבו דרבו, כל העניין הזה התפוצץ.
שסע. אני קראתי לזה שסע.
כי למה?
כי זה כמו שאתה אומר.
רגע, זה שסע... בין... שנייה, זה שסע עדתי, או שנייה, שסע דעתי.
אני חושבת שזה שסע... שאלה טובה. להערכתי זה שסע פנים חברתי, פנים החברה הפלסטינית.
דעתי.
כן, בדיוק, בדיוק. כי תראה, המחקר שאתה מדבר עליו ושערכתי אותו ביחד עם דוקטור ניר רוזמן מהאקדמית גליל מערבי, הוא מחקר שהתהווה בעצם אד הוק בהמשך לחרבות ברזל, בעקבות הטבח הנוראי שבוצע בשבעה באוקטובר.
אנחנו מדברים היום בתשעה באפריל, והמבצע הזה עדיין לא נגמר. אז...
אם אנחנו ככה מסתכלים אחורה, לפני חרבות ברזל, לפני שבעה באוקטובר, אז בשלל אירועים שערביי ישראל, ערביי ישראל חיים כאן איתנו, אזרחים, שווי זכויות ככל הניתן, הם לא לגמרי שווי זכויות, אבל יש על מה לעבוד וזה כבר נושא אחר. אבל בהקשר הזה, כשאנחנו מסתכלים אחורה, אנחנו רואים הרבה פעמים שתיקה מצד ערביי ישראל לנוכח כל מיני מאורעות אלימים כאלו או אחרים, התנהלות חמאס, לנוכח פיגועים, ממש כאילו התחושה היא שהם קצת יושבים על הספסל ומעדיפים, אולי ביודעין, אני קצת מדברת עם אנשים, אולי מפחד מאיזושהי תגובה בתוך החברה כלפי מי שאולי יגן על ישראל, אנחנו רואים בצורה עקבית ושיטתית שתיקה. או השתתפות בכל מיני מחאות, אם זה התנועה האסלאמית ומחוז צפון, זה לא משנה. זאת אומרת, כשיש מחאות, לפעמים חלקם משתתפים, אבל כשיש איזשהו עניין אלים, למשל שומר חומות, המהומות במאי 2021, הייתי מצפה שתהיה איזושהי קריאה של המנהיגים הפורמליים או הבלתי פורמליים לעצור את הבלגן, וזה לא קרה. אני יודעת בדיעבד שגם פחד היה חלק מהעניין בקרב ערביי ישראל, כשהם מעדיפים בפירוש, לא להגיב, לא להתראיין ולא להרגיע את ההמולה.
את בדקת אבל... למה? רגע, את בדקת למה?
רק זה לא ביצעתי מחקר שיטתי, אבל כן ערכתי שיחות, מין שיחות מסדרון כאלה.
כלומר, זה היה סוג של, בואי נגיד, מה שנקרא, גלי יבילות, שעל אדוותיהן ניסה המחקר.
כן, לגמרי. ופה, לפתע פתאום, אחרי השבעה באוקטובר, אז ברור, כולנו שמענו על הסוכריות שחילקו במקומות מסוימים, אבל מנגד, תופעה מוזרה.
נראה שהם נגמרו מהר.
כן. פתאום, שלושה ימים אחרי הטבח בערך, התחילו להתפרסם ברשתות החברתיות, אם זה בפייסבוק, אם זה בוואטסאפ, בכל מיני סרטונים, בכל מיני קבוצות, התחילו להתפרסם סרטונים שבהם ערביי ישראל מופיעים בקבוצה או באופן פרטני, כל מיני פוסטים שנכתבו בפייסבוק. אתה יודע, המדיה החברתית שוקקת חיים. ושם פתאום נשמע קול אחר, קול של אהדה ותמיכה במדינת ישראל.
אז בואי נעשה כאן איזשהו בילדאפ מותח של...
כן, קדימה, שאני לא אגלה הכל מיד.
בדיוק, עד שנגיע לתוצאות. תראי, מחקר, קודם כל זה מחקר בזמן מלחמה, נכון?
נכון.
זה, שזה כבר עניין מעניין. איך עושים דבר כזה?
אז כך, כמו שאתה בטח מניח, לא בניתי שאלון והעברתי אותו בקרב מי שעדיין נסערים לא פחות ממני.
אני לא הנחתי שום דבר, אני פשוט מנסה להבין. הרי יש כתבים צבאיים, ואנחנו שמענו הרבה דברים שכתב ארנסט המינגווי בתקופת מלחמת העולם השנייה, ואנחנו פחות או יותר מבינים איך כותבים דברים בזמן מלחמה, אבל את עושה פה מחקר.
אני עושה כאן מחקר, ואני לא מתפשרת על בעצם לאפשר למציאות ההדיות, לספר לי את הסיפור.
או זהו, כי ההדיעות פה ישאל רגע, אם אפשר לעשות מחקר, למה אי אפשר לעשות בחירות? אבל זה כבר עניין אחר.
זה סיפור אחר, וזה עניין. כן. אבל לגבי מחקר, מה שאנחנו יודעים, אפרופו שיטות מחקר, אנחנו מכירים את המחקרים הכמותניים, שאתה מעביר איזשהו סקר, שאלון וכולי, או שאתה יכול לנתח תוכן במחקר איכותני. וניתוח תוכן במחקר איכותני מתאפשר בכמה דרכים. אחת הדרכים זה לראיין אנשים, זאת אומרת לראיין את הפרסונת עצמם, לראיין את הדמויות הרלוונטיות. אופציה אחרת היא לנתח תכנים, היא לנתח מדיה, היא לנתח כתבות, היא לנתח סרטונים, לנתח התבטאויות, וזה בדיוק מה שעשיתי. שדה המחקר הזמין מבחינתי, או אוכלוסיית המחקר, היו כל הקולות שהושמעו במדיה החברתית, סרטונים, כתבות פורמליות בפלטפורמות של חדשות. את כל הדבר הזה פשוט ליקטתי ב-15 יום הראשונים מאז הטבח, וליקטתי את זה לתוך קבוצת וואטסאפ שבניתי עם עצמי ועם אותו קולגה, דוקטור ניר רוזמן, ופשוט המסנו לתוך הקבוצה הזאת כל התבטאות, כל סרטון שאיתרנו.
תראי,
כדי לאתר, כדי לנתח.
נדמה שעל כל יום שעובר מצטרפת עוד איזושהי, כי אני מכיר עוד שלוש רשתות שהצטרפו רק בתקופה האחרונה. לקחתם איזה שהן רשתות ייחודיות, זאת אומרת, איקס או
וואלה,
מטה או כל...
לא, וואלה, וויינט.
זאת אומרת, את התגובות
שמענו. קבוצות, כן, קבוצות וואטסאפ כאלה, קהילתיות גדולות שבהן רצים כל מיני סרטונים שבאמת, כשהם משוחררים ברשת פשוט, כתבה של גלובס, זאת אומרת, כל מיני...
איזה מילות חיפוש הכנסת
שם? חמאס ודאש, טרור, 7 באוקטובר, לא יודעת, אני ישראלי, כל מיני...
זהו, שזה נראה נורא מוכוון, כאילו, לאיזושהי מטרה.
זה מוכוון, כי המציאות עצמה הוכיחה שיש את מחלקי הסוכריות, שהם כאילו pretty much, אוקיי, אני לא מסכימה עם זה, אבל אני מכירה את זה. ברגע שהתחלנו לשמוע קולות של בעד ישראל, נגד חמאס, זה נשמע אחרת, כי אלה קולות שלא הושמעו. המטרה של המחקר לא הייתה לבדוק מה השכיחות של התמיכה בישראל בעקבות הטבח, או ההתנגדות לחמאס. המטרה של המחקר היא ממש לנסות להבין לעומק למה ערביי ישראל לפתע פתאום החליטו שהם יורדים מהספסל, ולנוכח אירוע ביטחוני מטלטל, עכשיו היו עוד אירועים ביטחוניים לפני זה, אבל זה, אין עוררין על כך שזה אירוע מטלטל, מדוע לפתע פתאום הם עזרו אומץ? איפה הפחד הזה שדיברתי עליו בשומר חומות, שבגללו הם בעצם לא באו ואמרו, דיברו נגד המאומות?
כן,
קרה
כאן,
פה משהו את, אחר.
תראי, אז... כאן הטבח לא היה רק כלפי ישראלים, אלא גם כלפי רועים שנמצאים באזורי לחימה. אם אפשר לקרוא לזה לגבי השבעה באוקטובר, אזור לחימה, זה היה אזור טבח יותר נכון. נכון. ואז זה לא משנה אם אתה נימול מוסלמי או נימול יהודי.
נכון, אבל רמי, אני רוצה להזכיר לך שאת זה אתה ואני יודעים היום, כשאנחנו יושבים באפריל, ואנחנו יודעים...
אבל גם סליחה רגע, כן. לימור, גם בימים הראשונים, כשהתחילו להיות לוויות, חלק גדול מההרוגים היו אחינו בני העדה הדרוזית, הצ'רקסית, הערבית, הבדואית, נכון. אנחנו יודעים על משפחות מאזור הנגב, גם נכון. מהפזורה שנרצחו
נכון.
שם.
נכון, ואני חושבת שבשלל הדיווחים לגבי מה קרה בטבח, אז באמת, כמו שאתה אומר, מדי פעם אמרו, בואו. גם הם עזרו, הם הצילו, הם נטבחו בעצמם. יש סרטונים מזעזעים על בחור ערבי שתפס אותו, שתפסו אותו שם הנוכבות והובילו, ביקשו ממנו לדעת איפה רואים וכולי וכולי. ידענו שזה קיים, אבל לא בזה עסקתי. אני, בתור מי שחוקרת את היחסים בין ערבים ליהודים במשך שנים במדינת ישראל ואת כל הנטייה הזאת לאלימות, אני יודעת שבצורה שיטתית ערביי ישראל לא מדברים במסגרת אירועים ביטחוניים, הם לא מגנים, הם לא יוצאים לתקשורת, הם לא מופיעים בשום אחד מהערוצים המובילים ומדברים בעד מדינת ישראל. הם לא אומרים גם נגד הרבה פעמים, אבל הם פשוט לא מדברים. הטבח...
אולי זה לא בטרמינולוגיה שלהם.
אז מסתבר שכן, הנה, וכל מה שהיה צריך, סליחה על הבוטות...
כי זה היה חינוך ישראלי בסופו של דבר.
חינוך ישראלי, אבל החינוך הישראלי, החברה הישראלית היא משוסעת מאוד, והיא מאוד מורכבת, והזהות של ערבי ישראל בתוך החברה הישראלית.
נדמה לי לימור שהווקטור היה שם, חבר'ה, תגידו איזה מילה, איזושהי מילה. אם תגידו נגד, אז אנחנו נשתדל לעבוד איתכם כדי להסביר לכם מה זאת אומרת נגד, ואם תגידו בעד, אנחנו נעשה אותו דבר.
הם יכלו לא להגיד כלום. אני לא מסכימה. אתה צודק שמי שישמיע קול נגד מדינת ישראל...
נדמה לי שזה קצת אמירה קצת חריפה מדי.
מה?
שהם יכלו לא להגיד כלום.
הם יכלו לא להגיד כלום לדעתי.
אבל הם שייכים לאנשים.
אתה צודק, אבל במהומות. בוא נדבר רגע, נלך רגע אירוע אחד אחורה. אירוע לדעתי שהוא לא פחות, אני לא יודעת למה הוא לא קיבל...
שומר חומות?
כן. המהומות בשומר חומות.
הוא מקבל הרבה.
טרפו את הקלפים. אני לא הבנתי למה לא הייתה איזה, אולי הייתה ואני לא יודעת, זה ועדת חקירה מאוד רצינית שמנסה להבין, כן, לדבר על איזושהי תוכנית חומש לאיך אנחנו, מה אנחנו עושים פה לא נכון, שהשכנים שלנו, חלקם, לא כולם, יוצאים נגדנו, בוא, לא דיברו על זה, ואני כן חושבת שלמרות אירוע הטבח המזעזע, אז היו את האמירות הבעד, ובאמת זה התגלגל מאוד, מאוד מהר לכתבי אישום וכולי וכולי. אבל הם יכלו כן. לשבת בשקט, מתוך אותה טענה, שאם הם ידברו בעדנו ונגד חמאס, דמם מותר, ואף אחד לא יגן עליהם כאן רוצה, כשדמם מותר.
אני רוצה להניח כאן איזושהי הנחה לגבי הליך המחקר.
כן.
בסדר? כי לו אני הייתי עושה מחקר כזה, אז הייתי מסתכל מי המגיב, מנסה להגיע אליו ומבקש ממנו רשות לראיין אותו. אבל נדמה לי שאת הלכת כאן בדרך אחרת ואמרת, רגע, אני על תגובה שמוצאת חן בעיניי, אני אבנה שאלה.
לא. אני ראיתי
רגע, ש... רגע, כזה לא נחרץ, אני לא אוהב. רק שנייה,
לא,
אז,
לא, מה... לא, לא, לא.
אז מה כן עשית?
אז לא. מה שראיתי זה שבאמת יש תגובות בעד, ולפתע פתאום יש, התחילו ניצנים של תגובות נגד החמאס ובעד ישראל. זה בהתחלה, אז גרם לי להרים גבה ואמרתי לעצמי, נו, זה רציני הדבר, אז זה יחזיק מים, אני אשמע עוד קולות.
אז מה, עשית חתך אקסלי של בעד ונגד?
זה התגבר, ואז שוב אני מדגישה, לא ספרתי כמה, המטרה של המחקר לא הייתה מתוך 2 מיליון תושבים בישראל, ערבי ישראל, כמה מהם בעדנו, זה לא, זה סקר, זה משהו שעושים אותו אחרת. מה שעשיתי, רציתי להבין למה לפתע פתאום, הם החליטו, ערביי ישראל החליטו לרדת מהספסל ולדבר בעד מדינת ישראל ונגד ארגון החמאס שלכאורה. הארגון הזה, אתה יודע, כל אדם מתבונן מנקודת המבט שלו. עבור חלק מה, אני אגיד פה משהו מאוד לא פופולרי. זה תלוי את מי שואלים. אז ארגון חמאס עד לפני הטבח נתפס אולי לא כארגון טרור עבור חלק ממדינות העולם, וגם חלק מהאנשים שאני מכירה. ויש, ואחרי הטבח זה היה כאילו... שמו את זה על השולחן ואמרו, מה שהוא עשה, זה כמו דאש, ואז הוא בעצם ארגון טרור. זה טרף את הקלפים. את זה רציתי להבין. למה לפתע התגובות השתנו? מה בבסיס?
אז אם את אומרת שהתגובות השתנו, אני אקח אותך. כלומר, תוצאת המחקר ברורה, התגובות השתנו, אז אני רוצה לקחת אותך קצת יותר קדימה.
כן.
יש סיכוי שערביי ישראל יהיו היום אנשים אחרים?
יכול להיות מאוד. אתה יודע שמה שאתה שואל מתכתב עם שיפוט שקיבלנו. שלחנו את המאמר לפרסום, שלחנו אותו לכתב עת בינלאומי. ובשיפוט שקיבלנו בחזרה, אז שאלו אותנו שאלה דומה, אפרופו אני חייבת לומר במאמר מוסגר, שכשאתה שואל ואתה עוסק בעולם התקשורת, אז זה בסדר גמור, זאת שאלה לגיטימית, היא מתכתבת עם המציאות. המציאות סיפרה לי סיפור, okay. יש איזה הנץ' ואז אתה אומר משהו פה, אני אומרת לעצמי, משהו קורה אחרת, ואז אני רוצה לבדוק האם זה באמת קורה אחרת, למה זה קורה אחרת, לא כמה זה קורה אחרת. אני לא יכולה להגיד לך כמה מערביי ישראל תמכו או לא תמכו, זה גם לא שאלת המחקר. שאלת המחקר היא מה התמות, היא מה הסיבות לירידה הזאת מהספסל פתאום, מה הסיבות ליציאה נגד החמאס ותמיכה בישראל.
תראי, יגיד לך כל אדם שחי בישראל בתקופה הזאת שהספסל רעד להם מתחת לירחיים. ברור שהם ירדו ממנו.
אבל פה זה אחד ההסברים שגם מצאנו. זאת אומרת, כשניתחנו את מה שנאמר, אז אחד ההסברים זה אני ישראלי.
לימור, אם את חושבת שלא תתבקשי לתת לי כאן איזה משהו חדש, את טועה. זה קורה עכשיו.
זה תשמע.
אז בסדר, רעד להם הספסל, ירעיד להם את הפופיק. מה עוד?
הריד להם את הפופיק, ההרעדה הזאת של מה שאתה קורא, ההרעדה של הפופיק,
עוד,
גרמה
לימור.
מיד, גרמה להם להגיד משהו שהם מעולם לא אמרו. בזהות, תראה שלל מחקרים קודמים, הם אף פעם לא אומרים, אני קודם ישראלי. אני ישראלי, אני שייך למדינת ישראל, זאת אמירה משמעותית, אני רוצה להישאר פה, אני לא רוצה שלטון פלסטיני.
Okay.
אתם חבר'ה בעזה, זה נאמר. אתם בעזה שם, שיהיה לכם בהצלחה, רוצים מדינה, בראבו, אין בעיה, אנחנו בעד, אתם צריכים מדינה. Mm-hmm. אבל אם אתם חושבים שאנחנו מצטרפים אליכם לחגיגה שם, או בכלל איזושהי חגיגה שבה שלטון פלסטיני שולט בנו, תשכחו מזה, זה נאמר, אוקיי? Okay? Mm-hmm. דבר נוסף שנאמר, זה pretty much obvious, אתם כולכם קראתם את זה, הנושא של אסלאם, שההתנהגות, המעשים של חמאס, של סנוחבות, הם לא מייצגות אסלאם, ובאמת איזושהי הסתייגות טוטלית מארגון החמאס.
עד כאן.
משעמם?
לא, את אמרת, אבל עד כאן דברים שכבר שמענו.
הבנתי.
Something new.
אני, מבחינתי, הדבר הכי ניו, ואי אפשר להתאם להם ממנו. זה עצם העובדה שהם העזו לרדת מהספסל. אני חושבת שהם העזו לרדת מהספסל, לא בגלל שרעד להם הספסל מתחת לכיסא.
בואי נשאר אותך
בגלל
שאלה.
בגלל שיש פה עניין מוסרי מטלטל.
שנייה, אני אתן לך
קרה נקודה. קרה משהו שלא מתאים אפילו ל...
אני אתן לך נקודת מבט להתייחס
כן,
לזה. כן. האם ערביי ישראל יכולים לקחת חלק במסע ומתן להחזרת החטופים היום?
צריך לשאול אותם, אם הם מסוגלים.
סליחה, לימור. את חקרת את העניין הזה.
אתה יודע, אתה שאלת מקודם שאלה.
אפשר תשובה?
אני אחזיר את זה אליך. כשאנחנו מתגלגים על גלגל הזמן, לא, כשאנחנו מסתכלים על גלגל הזמן, אז כמובן אנחנו נלחמים בעזה כבר 5 חודשים או 6 חודשים.
6 חודשים.
ובמלחמה הזאת בעזה, המלחמה מצטלמת שם במרכאות ממש טוב לרעתנו. מהבחינה הזאת של
זה תמיד היה, זה לא איזה משהו חדש.
אני תמיד אומרת שגם אין סיכוי בהסברה, בגלל שזה מצטלם הרבה זמן וזה מצטלם מזעזע. ואז אני אומרת לעצמי, האם ערביי ישראל, אתה שואל אותי, האם הם יסכימו לצל איזשהו מסע ומתן שבא ואומר, תתקנו את מה שהיה, אני לא בטוחה.
אני שואל משהו אחר. כן, כן או לא?
אוקיי.
האם ערביי ישראל, נציגות שלהם, יכולה להיות שותפה, ושותפה שאפשר לסמוך עליה, עליהם, במסע ומתן להסדר החזרת חטופים?
תשובה ברורה, חד משמעית כן.
לימור יהודה, תשמעי, זה מרתק, ונדמה לי שיש לנו עוד הרבה על מה לדבר, נעשה את זה באיזושהי הזדמנות. תודה רבה לך.
תודה רבה.
אלו דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il, machar, כרוכית glz.co.il. אפשר להציע מחקרים, לבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, ולבקש לבוא להשתתף גם כמראיינים אורחים. כדאי, אנשים באים. ומה נשמע בפרק הבא? עוד שלישיית רעיונות שכולה סביב נושא אחד, הפעם מוזיאון המדע בירושלים, שנועד לקרב את המבקרים לעיסוק בתחום הזה, כבר מגיל צעיר מאוד, הנה.
בעצם המטרה שלנו זה להנגיש מדע לכולם, לנסות לעורר סקרנות, לעורר הבנה, לתת השראה.
נוזל שהוא מאוד מאוד דומה, שהוא גם כן משנה את הצבע שלו כתוצאה מאור, ובצורה כזאת אתה יכול באמת לראות מה שקרה קונבקציה, איך חום עולה למעלה, לראות קווי זרימה.
החיבור הזה של בין מדע לאומנות, וכשאני אומרת אומנות זה לאו דווקא אומנות פלסטית, זה גם, אבל זה גם בעצם תרבות לגווניה, מוזיקה, תיאטרון, מחול.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל המובחר של מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים, לשים לב אלה לאלה וגם לאורכי הרגל. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.